אנחנו היום רוצים לסיים, אני חושב, טבילת כלים, זה נכון? נסיים בעזר השם טבילת כלים, נראה אם נצליח ללמוד משהו אחר תוך הדברים. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, תתקנו אותי, בסדר? אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על טבילת כלים, אמרנו שלומדים את זה מהתורה, והפסוק שכתוב כל דבר שיעבור באש תעבירו באש ותהר, ככה כתוב. ולכן אנחנו עושים דבר נוסף על אנחנו עושים דבר נוסף על יש גם דבר שנקרא טבילת כלים. טבילת כלים, אמרנו כבר כמה דברים אני חושב שהתקדמנו. התקדמנו שצריך להדביל כלים. שני סוגי כלים צריך להדביל. צריך להדביל כלים שבאים במגע ישיר עם האוכל, שהם כלי אוכל, או שהם מסייעים בהכנה לאוכל. ולכן את התנור בעצמו לא צריך להדביל, אבל את התבניות שהתבנית באה במגע עם האוכל צריך להדביל. זה לגבי מה צריך להדביל. איזה חומר של הכלים צריך להדביל? אז אמרנו כלי עץ, כלי אבן, כלי חרסינה, פלסטיק, ניילון, נייר, כל הדברים האלה ודאי לא צריך להדביל. ומה שמיוצר על ידי גוי שהוא מזכוכית או מברזל צריך להדביל. יפה. עכשיו, דיברנו גם קצת על בתי מלון, גם דיברנו על מסעדות, וגם דיברנו על כלי שבעצם אתה אוכל אצל בן אדם אחר. כדי שכלי יתחייב בטבילה, אמרנו צריך שלא יהיה עליו חציצה. אני חושב שחציצה גם דיברנו. זאת אומרת שהוא יהיה נקי מחציצה, מחלודה. זה הכלי צריך להיות נקי. וכלי ששכחת ולא התבלת מאיזושהי סיבה, זה לא אומר שזה בסדר, אלא אחרי שנה, שנתיים, 20 שנה, אתה צריך להדביל את הכלי. זאת אומרת שמי שפה יושב פה ויש לו כלים לא טבולים בבית, אז הוא לא יכול להגיד, טוב, כבר השתמשתי בהם, והשתמשו כבר בכלים, אני לא. זה אין קשר. ברגע שיודעים שהכלי הזה לא טבול, צריך להדביל את הכלי כדי לא להשתמש בכלי לא טבול. אז זה, כל זה אני חושב, שדיברנו. בפועל איך מדבילים כלי, אני לא יודע אם דיברנו, צריך להדביל כלי בפעם אחת, פעם אחת דיברנו, פעם אחת, וגם לא להחזיק בחוזקה את הכלי, כי במקום המגע של היד שלך עם הכלי, אז לא יהיה מגע מים. לכן צריך או לעזוב את זה שנייה, או חצי שנייה במים, לא שיפול. או להרטיב את היד לפני כן, ולהכניס ככה את הכלי כשאתה קצת רופף, לא רופף. שזה ייפול, וגם לא עדוק כמו שאתה עושה שרירים, אבל בצורה כזאת שהמים יכולים לעבור. אדם שמתארח אצל אדם אחר, אמרנו כמה וכמה שיטות. למה יצא אמרנו שאדם שאוכל באקראי אצל אדם אחר, יש סברה לומר שלא צריך לשאול עם כלים טבולים, ואפשר לאכול באקראי אצל בן אדם אחר. אדם עצמו לא יכול להשתמש בכלי שלו באקראי. אתם מבינים את ההבדל? והקראי, אדם לא יכול להגיד, יאללה, אני אשתמש פעם אחת, אחר כך אני אדבול. אני אדביל. זה לא לעניין. מי כשר להדביל? גם דיברנו, אמרנו, איש ואישה כשרים להדביל. קטן, הוא לא יכול להדביל כלים, לכן צריך ממש להיזהר, לא לשלוח ילדים קטנים להדביל. ואם אתם רואים ילד קטן שמדביל, אז אתם צריכים לעמוד על גביו, כדי לראות שהטבילה היא קדים. לא מדבילים בשבת ויום טוב, גם זה דיברנו. טוב, לגבי כלים חשמליים, דיברנו, התחלנו? התחלנו ואז נעמיד. בסדר, אז עשינו קצת חזרה, כי לא ידעתי איפה אנחנו, אז נחזור לענייננו. לגבי כלים חשמליים, תראו, כלים חשמליים, הדעה הרווחת, זאת אומרת, הדעה המרכזית בהלכה, היא שצריך להדביל כלים חשמליים. זאת אומרת, שלוקחים כלי, ושמים אותו במים, במקווה, בלוגלו, הכל בסדר, לא קורה לזה כלום. אני לא נותן פה תעודת אחריות, כן? אבל בדרך כלל לא קורה לזה כלום. למה לא קורה לזה כלום? כי החוטים בכל כלי חשמלי הם לא חוטים גלויים. ולכן אחרי שזה יתייבש לא יקרה שום דבר. מי שחושש, אז פה מישהו אמר אז עצה שנכונה הלכתית, הוא יכול ללכת למומחה, לאומן, מה שנקרא מומחה, יפרק את הכלי ברמה כזאת שאי אפשר להשתמש בכלי, ואז הוא ירכיב את הכלי מחדש. אחרי שירכיב את הכלי מחדש, אז זה נקרא שיהודי עשה את הכלי, ויהודי שעושה כלי אין צורך להגביל אותו. אז יש שתי אפשרויות נתנו. יש אפשרות אחרת נוספת שלישית, חוץ מלהגביל, שזה היותר פשוט. שתיים, לפרק. עוד פעם, לפרק במצב כזה שזה לא ראוי, ולא על ידי סתם להוריד איזה בורק פה ובורק שם, אחר כך להרכיב ולהגיד כן, אני עשיתי את הכלי, לא עשתה שום דבר. יש עוד הצעה, זה לתת לגוי. אני לא, ואני באופן אישי לא אוהב את ההצעה הזאת, כי אתה נותן לגוי את הכלי, זה שלו, והוא נותן לך את זה במתנה, ואתה נותן לו קצת כסף. אני לא כל כך אוהב את הפטנט הזה, וגם צריך למצוא גוי, וגם גוי שהוא לא הורג אותך, וכיצר, יש פה הרבה שאלות קשות. אבל האפשרות הראשונה, או האפשרות השנייה, הם ודאי, גם האפשרות השלישית היא נכונה מבחינה הלכתית, אבל יותר מורכבת. עד כאן זה לגבי כלים חשמליים. אני רוצה להגיד כמה, עוד שתי נקודות לגבי כלים חשמליים. יש דעה, כזאת, אומנם זה לא דעה רווחת, וגדולי הפוסקים לא כל כך קיבלו את הדעה הזאת, שאם הדבר הזה מחובר לחשמל, והחשמל, בלי חשמל זה לא עובד, אז אני אומר שהכלי הזה הוא לא עובד בלי החיבור לקרקע. אז יכול להיות שזה כמו קרקע, ושקרקע בכלל לא צריך להדביר, רק כלים צריך להדביר, ולכן יש קצת קולה בזה. מתי אני משתמש בקולה הזאת? מתי אני משתמש בקולה הזאת? כשזה בא על עוד דבר. למשל, אדם מגיע לצימר, והוא רוצה לשתות קפה, ויש שם קורקור חשמלי, אז הצימר זה לא כל כך דוגמה טובה, כי אמרנו שבבתי מלון יש דעה שלא צריך להדביל כלים. אבל אם אתה מגיע לחבר, והוא נותן לך איזו שתייה חמה ואתה רוצה לשתות, אז גם להשתמש בזה שזה באקראי, וגם להשתמש בזה שזה בחשמל, אז אולי יש אני אסמוך. אבל, באופן כללי, אני ממליץ, אולי יותר ממליץ, להדביל כלים חשמליים. אני מדביל כלים חשמליים והמון שנים, אף פעם לא קרה משהו. שאני יודע, יכול להיות שהתקלקל אחר כך וזה היה בגלל זה, אבל באותו רגע, כמובן, לא באותו רגע אתה לוקח אותו מעמיד בין כל המים, אתה שם אותו בשקע, כי אז זה לא יעבוד. גם החשמל לא יעבוד. אבל אם אתה קצת חכם ונותן את זה קצת להתייבש, שזה לא חוכמה כל כך גדולה, אז אתה יכול להדביל, ולא קורה לזה כלום. כמו שאמרתי, אין לי אחריות על כל הכלים, אבל תבילו. אני צריך לשלם על כל הקומקומים פה. אני קיבלתי מלא קומקומים. דרך אגב, לי היה סיפור מופתים, זה סיפור מופת ממש. לא צריך לרשום את זה, אבל סיפור מופת ממש. פעם קנינו טוסטר כזה של עושים טוסטר, במדינה צהובה, נכון? אז זה ודאי שאפשר להדביל, מה בעיה להדביל? טוב, אז הילדים אמרו, מה, רוצים לעשות טוסטר? אמרתי לה, לא התבלנו. לא התבלנו את הטוסטר. אמרו, זה באקראי, זה באקראי. אמרתי, תשמע, באקראי, אני לא מאמין באקראי. זה לא שייך אקראי, זה שלנו, נדביל, נעשה מחר טוסטים. לא, היום טוסטים. טוב, בסדר, ילדים. אז אמרתי להם, טוב, אני אומר לכם שלא, אמרו, טוב, נתקשר, תמיד חכם, לא אחד כמוך, שעושה בעיות. בסדר, צופים. אז ניסו להתקשר לרב נבנצר, שליטה, והוא לא ענה, כנראה שהוא לא יכול לענות. אז הוא לא ענה, אז הם אמרו, טוב, אבל ראינו באקראי, שמו את זה ב... אמרו, נעשה טוסטים. אמרתי, אני לא חושב שזה כדאי. שמו את הזה, אחרי כמה שניות, הכל התפוצץ. מה? זה החלק של המופתים. עכשיו החלק לא של המופתים, זה שהם היו כל כך לאותים לעשות טוסטים, שמי ששם את הזה וסגר את הטוסטר, הוא סגר עם אחוז חשמל. זה לא קטע כל כך מופתים, אם תעשו את זה, אז הכל התפוצץ, זה בדוק, וזה לא מופת חושים לפעמים באופן, אבל זה לא קשור לענייננו. עד כאן ישנו. אני מכיר את הקרקע, אני לא זוכר עכשיו בדיוק, זו סברה שקיימת, זאת אומרת, הפוסקים הביאו את הסברה הזאת, אני חושב שאני לא צורזר, אני מפעם את הסברה הזאת, אבל כששאלתי פוסקים, הם אמרו להדביל. יש דברים שאי אפשר להדביל, בסדר? יש דברים שאי אפשר להדביל, נגיד מכונות קפה גדולות כאלה, או ביתיות, גם ביתיות זה סיפור להדביל. אבל אתה יכול אולי להדביל את ה... הרי אפשר לשתוח את הדברים, יש כלי קיבול, אבל כל הצינורות שעוברים דברים שם, כן נראה שזה ממש מסיבה. אבל חוץ מהדברים האלה, שאולי אפשר לסמוך על הדברים הנשאל, לא חושב שיש בעיה במתנם או בטוסטר או בקומקום חשמלי, להדביר לא קורה זה כלום. זה לא... לא, לא נכון. כן, מה עשית כבודו? קבל. לא, אני לא חושב. קבל זה תוספת. זה לא הכלי עצמו. כלי צריך להיות כלי כיבוד שבא במגע עם האוכל וכו' וכו'. אז לא נראה לי שצריך גם את הקבל להכניס. אבל את הקומקום כולו להדביל. יש אנשים שמדבילים עד הגוף חימום. נכון? אתם מבינים מה אני אומר? הם לוקחים את הקומקום, אז הרי בדרך כלל הגוף חימום הוא פה. אז מה הם עושים? חכבים על המים, אז עושים ככה עד לפה, בלו בלו פה עד לפה. אז זה לא עוזר, כי קליט צריך להדביל בפעם אחת כל כולו במים, כמו בן אדם. אבל אני אומר לכם, תנסו. תנסו, תראו שזה לא קורה. כן. תמי ארבע זה שאלה, שאלה קשה. תמי ארבע זה ממש מסובך להבדיל, אומנם יש תמי ארבע קטנים, אבל יש מצבים דברים ממש גדולים. מנוף עכשיו להביא גרמית, זה נראה לי מוזר. אני שאלתי פעם כמה פוסקים, אז אחד אמר לי, מה זה שאני רוצה להבדיל? פה במשרד מה שעשיתי, ואיפה במשרד עם תמי ארבע, עם כל מיני מכונות קפה, אז זה עשינו על ידי אומן. אומן זה לא אומר שהוא פרופסור לטכנולוגיה גרעינית, כן? לא, עד כדי כך. אני למשל ודאי לא אומן, ואני אפילו בורג קשה להביא, אבל לפרק את זה ברמה כזאת, שזה לא ראוי לשימוש, אז זה ודאי עדיף. זה ודאי עדיף. כי להגיד שם דבר כזה, לא יודע. ושאלת אותי פעם שעבר. מי שאל אותי פעם שעבר? אני לא שאלתי. תוך את הקבל. לא יודע, לא יודע אם ההורים יהיו שמחים שכל המכשירי חשמל שלהם יהיו עם איזה לירבן ואיך קוראים לזה החיבורים האלה. שזה שם כזה. שוקולדות. מה מבשביל עכשיו? רק להוציא את הקבל ולהחזיר. מה זה אומן זה? לא, זה לא עובד, גם אם אני פירקתי את הטוסטר לשני חלקים עם הבורג, זה גם לא עובד. צריך שיהיה לא ראוי לשימוש, לא שזה לא עובד. גם אם אני מוציא אותו מהחשמל, הוא לא עובד, אז לא צריך כלום. מה? לא. זה לא משהו, הוא לא עובד. הוא לא עובד בגלל שעכשיו הוא מפורק. לא יכולה. בסדר? בסדר, ברמה כזאת שרק אומן יודע להרכיב את זה. אז אני לא יודע, אני לא יכול עכשיו להגיד לכם, כי אני לא מבין בזה כלום, אני לא יכול להגיד לכם באיזה רמה צריך לפרק את הכלי, אבל צריך לפרק את הכלי בצורה טובה. בתמי ארבע אני חושב שזה מה שקרה. בתמי ארבע קורא את זה מוכן בתמי קפה? לא, אז המחם זה לא בעיה, כי המחם יש לו התקן של צומת. כן, זאת אומרת, ברגע, לא, אני לא עשו, לקחו מחם רגיל, מסין, והם שמו שם התקן מיוחד לשבת, נכון? מה? כן, אבל הכלי של עכשיו הוא עם התקן נוסף. זאת אומרת שהכלי החדש הזה התווסף לו איזה חתיכה או איזה חלק, לא יודע איך עושים את זה, כן? איזה חתיכה, איזה חלק, איזה מנגנון. מנגנון בוודאי. אז לכן זה נקרא שיהודי גמר את הכלי הזה. אתה הרי לא רצת להשתמש בכלי הקודם. למה? זה עם המנגנון, נכון? כן. זה עובד שזה כלי של גוי. כלי של גוי אתה לא צריך להגיד.
הוא לא
מביא לי את זה. הוא מביא, אם אתה נותן לו, אז מה עשינו? אם אתה נותן מתנה לגוי והוא משתמש בה, לא צריך ללמוד הלכת טבילת כלים. כן, זה הקאץ'. כאילו, זה בבעלות שלו, אבל הוא נותן לך רשות להשתמש לעול מעט, גם ליורשים, אז זה נראה מוזר. נכון? אם אתה נותן מתנה לגוי כלי, אתה לא צריך להגיד לו להגיד. מיקסר ידני. לא, אז אם זה מתפרק. נגיד, אני כשאני קונה לאשתי, יש מיקסר כזה קטן כזה, מוט כזה, נכון? בלנדר ידני כזה שעושה עם המרק, יש שני סוגים. יש סוג אחד שזה מקשה אחת. ואני לא קונה. למה? אחר כך אני אגיד לי, מה אתה מדביק את המנוע, ואז לא יעבוד. ויש כאלה שאפשר לפרק רק את הסכים. עכשיו, מה בא במגע הוא? מה בא במגע עם האוכל? המנוע. הסכין, הוא מדביל את הסכין. גם בטוסטר גדול כזה, אז את הקערה מדבילים. את הקערה צריך להדביל, את המערבל הזה צריך להדביל. את הסכינים צריך להדביל. לא, זה מברזל. אבל את המנוע של המיקסר הגדול, מכונת מיצים. מכונת מיצים. מה יש לך שם? יש לך מנוע חזק, ויש לך קופסה כזאת, קערה. את הקערה צריך להדביל. את הסכינים, לדרך כלל זה עובד שם. מה שיש שם בפנים צריך להדביל. אבל לא את כל המנוע. זה נדיר שצריך להדביל כלי חשמל. זה עובד בטוסטר, זה נכון? טוסטר, קומקום, מתקין. ודיברתי על תמי ארבע כדי להגיד שאפשר אולי על ידי אומן. טוב, סגרנו את הפינה? את הפלטות האלה? אם זה בכפתור יוצא זה לא משהו. אני אצלי יש את הסלילים האלה מתחת, והסתבכתי פעם, הרסתי כזה. לא הצלחתי להגיד. אז זה היה פירוק אומן, אני עשיתי פעם פירוק אומן, אבל לא הצלחתי להעביר. אז גם זה לא בעיה של צבילת כלים, כן. זה לא הבנתי, חכם, חכם מאוד. אצלי זה לא הבנתי, כן. שאלה אחרונה, מה עשיתם לחור? כן. זה שאלה אחרת, אתה בעל מלון? לא, תגיד לי אם יש לך מלון. זה שאלה מעניינת. הכולה היא בגלל שזה כלי מסחר, מבחינתך זה לא כלים באמת. הם לא כלים, זה אמצעי לעשות בזה כסף. אז יכול להיות שיש בזה כולה, אבל ברוב מתי המלון לא מדבילים כלים. בסדר? אמרתי לכם, יש בנתניה, יש בירושלים, מקומות שמדבילים כלים, אני לא יודע אם בבתי חולים מדבילים כלים, שיהיה בריאים אמן. אני לא יודע אם בצבא זה באופן כללי כן מדבילים כלים. הצבא כן מדבילים כלים, יש הנחיות מזה, אני חושב שמבוצע, אבל מדבילים כלים. עד כאן טבילת כלים. אפשר להתקדם? על הגוי. יש שאלה לגבי כוסות, שלפעמים עושים ציורים על זה, דברים כאלה, נכון? לוקחים כוס רגילה, מסוכית, ואז עושים איזה ציור, או מקדישים איזה לאיזה מישהו, או כותבים איזה משהו. יכול שגם זה נחשב. כי זה, הכוס הזאת שקניתי עכשיו, זה, אני לא רוצה לתת את זה מתנה. אני רוצה לעשות משהו אחר, אני רוצה להפוך את הכוס הזה משהו יותר אישי וכו'. יכול שזה גם נחשב. טוב, בדרך כלל אדם לא שם מנורה על טוסטר, או איזה, אני לא מבין את זה. יש כבר מנורות. אדום ירוק, עושה לי את הצהוב שם. טוב, בסדר, הלאה. קדימה. עכשיו, סיימנו הכשרת כלים, טבילת כלים. אתה להביא עם שאלות חזרה, נו. מתי נביא? שבוע הבא. שבוע הבא, בעזרת השם אני לא אהיה. יש לי פגישה, משהו חשובה, שאני לא אוכל להיות בשיעור לצערי. אז אולי אני אביא את השאלות הדעת, אז תעשו אותן. מה? כן, אבל אני לא אגיד, כן. תעשו מה שאתם רוצים. טוב. לגבי... טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על מאכלי סכנה. דיברנו מאכלי סכנה? לא דיברנו, נכון? נגענו, אבל לא דיברנו. קדימה. יכול להיות שאפילו נצליח לסיים את זה, ואז נעשה שאלות חזרה על שלושת הנושאים האלה. אחר כך בעזרת השם נתחיל דברים. יותר פרטיים, נתחיל אולי תולעים, נדבר על תולעים, תולעים זה חתיכת עניין שצריך להבין אותו, על בוריו וגם צורות הבדיקה, אולי נביא פה כמה פרודוקטים, נראה מה קורה איתם, בואו נראה, בעזרת השם. טוב, מאכלי סכנה. קודם כל, מה זה מאכלי סכנה? כתוב בש"ס שחז"ל ברוח קודשם, הם אמרו לנו שיש מאכלים שיש דברים שגורמים לדברים לא טובים. מה שנקרא בלשון הגמרא, חמירה, סכנתא, מאיסורא. זאת אומרת, תיזהר לא לעשות א' ב' ג', כי אם אתה עושה א' ב' ג', אתה מסתכן. יש המון דברים שכתובים בש"ס, אני לא מדבר על כל הדברים, כי אין לנו את הזמן, וזה גם לא המנדט שלנו, אנחנו מדברים על הלכות כשרות השנה. יש הרבה דברים מעניינים, אבל אני רוצה לדבר על העניינים קשורים לאוכל. אתם מבינים? יש מלא דברים. למה שאני לא יודע, לא לפשוט שני בגדים בעת ובעונה אחת. זה כתוב. כשהוא עושה זה, אז שלא יעשה. לעשות אחד אחד. בסדר? יש מלא דברים. ציפורניים. ציפורניים. איך גוזרים ציפורניים? זה בדאגה. נכון? בדאגה. בהלכה בשוכנו, זה בהלכה, זה משנה ברורה מביא את זה בסימן ד'. בדהג. שלא יהיה רצף, זה לא סתם לא יהיה רצף, יש לזה נוסחה, יש דבאגה ודאגה, זה שני הדברים. הספרדים לא מחמירים בזה. שומע את ההנחות רווחה. למה לא מחמירים בזה? זו שאלה מעניינת, בגלל שרב חיים מיטל אמר, שהארי אמר שלא צריך להקפיד על זה, וברוך השם נפטרו מזה. אבל האשכנזים, שהם לא מיסטים בדרך כלל, הם עושים את כל הדאגות בעולם פה. ודאגה, דאגה, בקיצור, כל אחד ימד זה. אבל זה לא קשור למה שאנחנו לומדים. למה זה לא קשור למה שאנחנו לומדים? אנחנו מדברים על אוכל. אז ציפורניים יש בזה שאלה. לישון עם בגדים. לישון מתחת, בגדים מתחת לאדם שישן. זה בעיה. לישון עם נעליים. זה בעיה. מלא דברים. עכשיו, מה שלא כתוב בשעת, כמובן זה המצאות של סבתות כאלה או אחרות. אז זה אנחנו לא מעניין אותנו. אבל מה שכתוב בגמרא, ידעו ברוח קודשה. אבל אני לא מתעסק. מי שרוצה, יש ספר שנקרא, ספר שקראתי אותו כשהייתי בגיל שלכם, אז זה עניין אותי מאוד, קוראים לזה שמירת הגוף והנפש, שני חלקים על כל מה שכתוב בש"ס, הדברים המיסטיים. מי שרוצה, נקרא את הספר הזה, עם מקורות, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בדבר אחר. לא לישון בלילה היחידי. לא לישון בלילה היחידי? קורא לכם לישון היחידי בלילה? פה זה קצת קשה, לישון יחידי בלילה, לא מכן אתה בת בגלל הזמן, אבל אצלך אתה גר באיזה מקום, וההורים שלך נסו, כולם נסו. אתה סוגר את הדלת, ישן יחידי. לא, לא ישן יחידי בלילה. מה עושים? נהר, מי אמר נהר? נהר, זה לא יודע, זה כתוב מיון. נוכחים לחבר, קצת, קצת. בגלל יחידי, מה? לא, בחדר, בדרך כלל, הרבה פעמים זה יחידי בחדר. חוץ מפה, כשאתה פה שווה סלאבושי. אבל בחדר לא. אז מה עושים? מה עושים? נו, מה עושים? טוב, תתגלו את זה. הלאה. עכשיו, לא, כי אנחנו רוצים ללמוד על דברים שקשורים לאוכל, נכון? איך אמרנו? אנחנו נהיה אדוקים במטרה שלנו של 20 דקות, אנחנו רוצים לסיים. חמירה סכנתא מאיסורא. שואלים האחרונים, גם בראשונים, אבל האחרונים שואלים, מה זה חמירה סכנתא מאיסורא? מה קרה? למה מסוכן לאכול בשר ודגים? בשר ודגים למדנו כשנמדנו בשר וחלב. למה מסוכן לאכול בשר ודגים? למה? למה מסוכן? למה מסוכן? לא יודעים. לא יודעים. חוץ מזה שיש מיליארד סינים שאוכלים בשר ודגים, מה קורה להם? כלום. זאת אומרת שיש פה משהו רוחני. הרב דתן, יש לו תשוק בדת כהן, הוא כותב שאנחנו לא יודעים מה הסכנה. אבל יש פה סכנה רוחנית. אני גם זה לא מבין, אבל לפחות הוא הבין. אז כנראה שיש משהו פנימי שאסור לאכול בשר ודגים, אנחנו לא יודעים. אבל מה שכתוב בחז"ל, אנחנו עושים. כי חז"ל ידעו ברוח הקודש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים אותם. ככה אנחנו מאמינים שחז"ל ידעו ברוח הקודש, ולכן אנחנו עושים, למרות שאנחנו לא מבינים. טוב, אז חמירא סכנתא מאיסורא, גם אם אנחנו לא מבינים, עכשיו אני אגיד כמה דברים. בשר ודגים, דיברנו בזמנו, אסור לאכול בשר ודגים. מי שרוצה לאכול גם בשר וגם דגים באותה סעודה, זה לא בעיה, אבל הוא צריך שלא יהיה בשר בצלחת שלו, אז הוא שוטפים, או מנקים, או מנגבים, וכו'. אז בשר ודגים דיברנו. דגים וחלב, גם דיברנו. הבאנו מחלוקת במנהגים בין הספרדים והאשכנזים בגדול. יש ספרדים שגם אוכלים וזה, אבל הרב עובדיה למשל, הוא אומר לא לאכול דגים וחלב. אבל זה כל זה דיברנו. הלאה, שלוש. אוכל תחת המיטה. כתוב בהלכה שאסור לאכול אוכל ששהה תחת מיטה כשאדם ישן עליה. יש הבנה? נגיד, יש לי פה אוכל בפנייה, כל הצ'ופרים שקיבלתי מהבית, שם אותו מתחת למיטה, ישן על המיטה, ומחורת באוכל רוצה לאכול, כתוב, אסור לאכול את האוכל הזה. למה? נכנס בו רוח רעה. גם אם סגור, כי אל תדאג, הרוח רעה יכולה להיכנס גם כשזה סגור. ולכן, אנחנו לא יודעים מה זה רוח רעה, אז הרוח רעה יכולה להתגבר על מכשולים כאלה ואחרים. יש סיפור, 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 שהחיי אדם שאל את הגאון, והוא שאל אותו, גאון זה אדם מבין לה, כן? הוא שאל את הגאון, הוא שאל אותו, אני ישנתי בזה על צנון, צנון. צנון זה לא רבע לשמונה, רבע לשתים עשרה, אתה אומר, את חסות. רבע לשמונה, מה זה? רבע לשבע. זה לא כזה טעים. אגרה אמר לו, תיקח את הצנון הזה, תעשה מזה פוסות, דקות, תפזר את זה לרוח. שאף אחד לא יוכל את זה. אתה יודע מה זה צנון? שעבר עליו מישהו ישן על הצנון, היה מתחת המיטה? זה דבר נורא בעיה. ולמה יישא? למה יישא? שורה תחתונה. הספרדים, מנהג אגרה, ועוד הרבה פוסקים חשובים, הם מאוד חששו לזה. ולכן, לא כדאי לישון על אוכל בשום מצב. אם יש לך עוגיות שקיבלת מהבית, תשים אותה בארון, אורך השם פה, זה לא בעיה. בצבא, תשים אותה בארון, זה מחירומנו שם בארון. אבל לא משנה. בכל אופן, ככה נוהגים הספרדים לא לישון תחת המיטה. האשכנזים, קצת יותר כאילו, יש פוסקים אחרונים שאומרים, שאם זה במקום שהוא נקי, או אני לא בטוח שזה המיטה, אבל אם זה מקום שהוא נקי, ואם זה במקום שאין עכברים, ואין... כי למה? יש מחלוקת ראשונים מאוד מאוד מיוחדת בין הרמב״ם לשאר החולים, הרייבד ששם חולק. הרמב״ם אומר, למה אסור לאכול אוכל של שעה תחת המיטה? הרמב״ם נותן לזה טעם הגיוני. זה חידוש גדול של הרמב״ם, על זה שפכו על זה הרבה דיו. למה הרמב״ם נותן איזה דבר הגיוני? כתוב שבגלל רוח רעה. ככה הרבת שואל. מה אתה אומר לי? הרמב״ם אומר, כי יכול להיות שיש עקרבים ואכברים שאוכלים מהדברים האלה, ואחר כך אתה תהיה חולה. אז אל תאכל את זה. ולכן, הרבה פוסקים אומרים, רגע, 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 רגע. לפי הרמב״ם, אם אני נמצא במקום שאין עכברים, ואין עכברתולים, ואין כל מיני דברים אחרים, אז למה שאני לא אוכל את זה? אבל הרוב הפוסקים לא סוברים פה הרמב״ם, וסוברים שיש דברים מציאות חיוב, מציאות רוחנית שלילית שמתגברת על כל מיני מכשולים ונכנסת לך לתוך אוכל שעה תחת מיטה. למה זה ככה? איני יודע. לא יודע, לא יכול לספר לך, כן? אני לא יודע. שתי עטיפות, לא יודע. רוח רעה, יש לבאר על שתי עטיפות. מישהו רוצה לשאול שלוש עטיפות? מה? שמן בערות חנוכה. אומר הבן איש חי, לא לשים את השמן מתחת המיטה. יהיה רק תדליק נרות חנוכה. בסדר? למרות שהשמן חנוכה זה לא בשביל לאכול אותו, אבל גם שם זה אוכל, ואוכל ששעה תחת המיטה אסור לאכול אותו. שנייה אחת. אשכנזים אמרתי שמי שגר במקום מבחינה היגיינית טובה, יש לו על מי לסמוך לאכול את זה. לכתחילה לא כדאי. זאת אומרת, ספרדים שעכשיו הלילה האחרון היה להם אוכל מתחת למיטה, ייתנו את זה לאשכנזים, פעם ירוויחו משהו. אז זה לגבי זה. כמובן, שאם אתה ישן על מיטת קומותיים, ההוא שמתחת, לא בעיה, לא בעיה של רוח רעה, אוכל. אוכל שאתה תחת למיטה. פעם שאלתי את רבותיי, שליטה וגם זצל, אבל שאלתי אותם, מה קורה כשאישה הולכת לעשות קניות עם העגלה של התינוק, החמוד, במקולת? והיא, ההוא ישן, ברוך השם, והיא כל הדברים, ואיפה שמה אותם? תחת לעגלה. זו הייתה שאלתי, שאלה טובה. אמרו לי, זאת לא שאלה טובה. למה? כי תינוק, אין בו רוח רעה שבשינה, זה צדיק גמור. ולכן זה רק בן אדם, שהוא גדול. אני לא יודע. אז שאלתי, קיבלתי תשובות סופות, אבל יכול להיות מגיל 9 או 10, אבל ודאי לא תינוק שהוא צדיק גמור, ולכן הצדיק הזה הוא לא גורם לרוח רע. דבר הבא. כן. שתי שאלות. ספרדים למעשה, אני לא ממליץ. לא לזרות לפח, לתת לגוי של הכלים. אפשר לתת את זה בדיעבד לשעה. אבל לכתחילה, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה לכתחילה. בבית נורמלי לא שמים אוכל תחת המיטה. איפה שמים אוכל תחת המיטה? בפנימיה. ובצבא. בצבא אתה צריך לישון איתה. בכי רומן, עוד פעם. אבל לכן, כן, צריך להשתדל. עכשיו, עוד שאלה אחת. כן. טיעוד. איפה איזה יש לך מיטה בטיעוד? בתור הטיעוד אתה ישן עליו. אתה ישן עם הראש. זה צריך עוד לבדוק, אני לא חושב שזה בעיה. מושב האוטובוס שזה בתחתית האוטובוס, אתה מהיר את כל האנשים, אתה אומר, לא, לא, מה אתה ישן? יש לי ביסקוויטים למטה. זה חזק. שים את זה מתחת למקום של הנהג, אני מקווה שהוא לא... טוב, הלאה. מה אתה מיטה? הבנתי את המיטה. הבנתי את המיטה. נסעתי באותי. הבנתי. טוב, בסדר, צריך לברר. צריך לברר. זה ברור שבן אדם אחר שישן על המיטה שלך, זאת שאלה. תבין? נגיד שתפות לא מסמפת את זה תמיד, אז אתה שם את כל האוכל שהוא קיבל מהבית, עולה משלם 10 דקות, לא נראה לי, זה אוכל שלך. טוב, הלאה. הבא בטוב. אנחנו, וואי וואי וואי, שום בצל, בצל כלופים. שום בצל, בצל. נקרא לזכור, זה שבב. שום בצל, בצל. כלופים, כלופים, ששאו לינת לילה, זאת אומרת שבלילה היו כלופים, אסור לאכול אותם. למה אסור לאכול אותם? איני יודע. מלח? מלח מותר לך. אתה בסדר, שנייה. שום, בצל, בצל. כלופים, אסור לאכול. באיזה מקרה אסור לאכול? שהם לבד. אם הם היו בסלט, או הם היו בתבשיל, והיו לילה בתבשיל, אז זה ברור שאין בעיה לאכול את התבשיל, למחרת. אבל אם הם היו לבד, לבדם באטמוספירה, אסור לאכול את הדבר הזה. אני רוצה להסביר את זה, כי זו נקודה מאוד חשובה. אתם אומרים, טוב, זה לא כך שייך. זה כן שייך, כי היום יש אבקת ביצים, שמשתמשים באבקת ביצים בעוגות. היום אף אחד לא משתמש בביצים לעוגות, אני מדבר לא בבית, בבית, אמא עושה עם ביצים, אבל יש המון אבקת ביצים. אבקת ביצים צריך, הבד"ץ לא נותן אפשר אבקת ביצים, אם זה היה בלינת לילה. ולכן צריך להרבב בו תבלינים, כמו שאמרת, שמן, או מלח, או תבלינים אחרים. יש עוד דבר שבחנויות היום מוכרים שום קטוש. מכירים? של חברת דורות. זה מה שאני מכיר. ואולי יש חברות אחרות. השאלה, זה שום קטוש בעטיפות כאלה במקפיא, קוביות כאלה, ואחר כך אתה משחרר את זה במאכל בשביל שמה לקטוש את השום בעצמך. עשה זאת בעצמך. אז לא, אז הם עשו את זה בשבילך. אז בזה ביררתי, במפעל, אז אמרו לי שבכל אופן יש קצת חומר משמר. בדבר הזה, בגלל שאחרת השום הוא מחליד, מה זה מחליד? לא חלודה, אלא הוא נהיה כתום כזה, נכון? ולכן אפשר לאכול את זה, כי זה מעורבב בדברים. אבל שום, בצל, בצל, אסור לאכול אם הם היו כלופים. אז מה עושים עם בצל? אז מה עושים עם בצל? אם אתה רוצה להשתמש בחצי בצל, אתה רוצה שישתמש בחצי בצל? מה הבעיה? תחתוך את הבצל כשהוא בקליפתו. תשתמש בחצי בצל, את החצי השני תשים במקרר. בצל בקליפתו לא נפסל בלינת לילה. בצל בקליפתו לא נפסל בלינת לילה. אז זה פטנט טוב לבצל, שום כלוף בעייתי. יש ששאלו מה קורה עם השום כלוף, או שעם הביצה וכו', כלופה, אני שמתי אותם במקרר. מה התשובה? שהרוח רע נכנסת גם למקרר. גם בתוך שקית במקרר. גם בתוך ארגז, שבתוך שקית, שבתוך המקרר, שבתוך הבית, שבתוך ה... מה? לא שומע. יפה מאוד. יש עכשיו שום מקולף, כלוף, בצנצנות כאלה. בעיה. בצלים? מקולפים. אז אני אמרתי במטבח, שקונים רק מהבדץ. צריך לדאוג שזה נעשה, כן? אבל אני אמרתי רק מהבדץ לפנות. כי בהכשר הבדץ אז הם שמים מלח או דברים כאלה. אתה צודק. היום יש מפעלים גדולים שמקלפים בצל, כי יש מטבחים שעושים הרבה מנות, עד שהם יקלפו את הבצל, כל אחד יפקיע את הזה, אז לא, לא רוצים שיהיה בכי זה. עכשיו כן, אני לא שומע את פרויות. כן, דיברנו זה פעם, הרבה שנים, שאם יש תבלין על השום, בצל ובצל, אפשר לאכול אותו גם אחרי לינת לילה. מה? לא, צריך לשים על הבצל. אם זה בתוך קציצות, אז זה בסדר. לבד. הלאה. משקים גלויים. יאללה, אולי נסיים. קדימה. משקים גלויים. משקים גלויים, זאת שאלה רצינית מאוד, כתוב בש"ס, שבגילוי, זה נקרא גילוי. מה זה גילוי? שאני שם עכשיו נגיד את הכוס הזאת, אתם רואים פה, יש פה כוס עם מים. המים האלה, אני שותה מהם, יש פה אנשים, הכל בסדר. אבל, אם אני אשאיר את זה, וכולם ילכו, ואחר כך אמרתי, אוי, שכחתי את הכוס, אני אחזור, זה נקרא גילוי. גילוי אסור לשתות. אמנם היום מקילים הפוסקים האחרונים בגילוי. לכן אני לא כל כך מעריך בזה, יש שמחמירים בזה. אתם מכירים שאצל סבא וסבתא שלכם לא גמרו את היין של הקידוש, אז בליל שבת מכסים בצלחת. מכירים את זה? זה לא סגולה לאריכות ימים, זה בגלל גילוי. או בפסח, כוס של אליהו, שבדרך כלל הוא לא שותה בדרך כלל, אם הוא שותה זה לכולם. אבל, אז מה עושים? טוב, מי ששופר, שופר. מי שלא, שם צלחת. מי שם צלחת על הכוס של אליהו? אז זה לא סתם, זה בגלל גילוי. מים שלנו זה קשור למצות. אבל זה לא קשור, זה בגלל, זה בגלל גילוי. המים שלנו ששאבת אותם בזה, אתה צריך לעשות אותם בשביל המצות. בדרך כלל עושים את זה, אבל צריך להבין שהיום בדרך כלל אדם לא יחמיר בזה. מי שקרא את הספר על רבי קניאבסקי, ספר מאוד יפה, קרא שכתבה הבת שלו, אז לא, היא כתבה לרבנית קניאבסקי, אבל היא מספרת הרבה על אבא שלה. אני לא זוכר שקוראים לה. בת שבע, אני יודע, אבל הבת שלה אני לא זוכר שקוראים לה. ספר מאוד יפה, אני קראת אותו כמה פעמים. מה? טוב, לא משנה. אז היא אומרת שרבי חיים קניאבסקי היה נזהר בגילוי. לכן, אם הוא היה לומד באיזה מקום, היה לו כוס מים, היה הולך לשירותים, היה מכסה. היה חוזר, הוא שותה, אחר כך מכסה. תמיד היה דואג. אבל לאנשים פשוטים כמונו, אין חובה לדאוג לגילוי. דבר אחרון זה הדברים שגורמים לשכחה. בש"ס כתובים הרבה דברים שכתוב גורמים לשכחה. ולכן יש מה להיזהר. אמנם בספר חסידים כתוב שאדם בא לבעל ספר חסידים ושאל אותו כך, שהוא מצא כיכר שאכל ממנו עכבר. וכתוב שכיכר שאכל ממנו עכבר אסור לאכול כי זה גורם לשכחה. זה אולי גורם עוד דברים, אבל שכחה ודאי. ולכן, הבעל ספר חסידים אמר לו, אתה יכול לאכול. הוא שאל אותו, למה זה גורם לשכחה? הוא אמר, כן, אבל אתה עוסק בשטויות, זה דברים שתשכח אותם. אבל אני מדבר, גורם לשכחה זה דברים של קודש, שאדם שוכח את תלמודו, אסור לשכוח את תלמודו. עד כדי כך, שיש מן הפוסקים שכתבו שמי שאוכל את זה, הוא גורם בכוונה לשכוח את תלמודו. מה זאת אומרת? לא לשכוח תלמודו, אני למדתי מלא דברים, למדתי כמה דברים בחיים, שכחתי אותם. אני לא עשיתי, לא גרמתי באופן אקטיבי לשכוח אותם. אבל מי שאוכל את הדברים שגורמים לשכחה, הוא עושה באופן אקטיבי, ולכן זה חמור. פן תשכח, כתוב, פן תשכח, בתורה הזאת, פן תשכח, ולכן זה חמור. ולכן, לא אוכלים דברים שגורמים לשכחה, ניתן שתי דוגמאות, יש הרבה דוגמאות, וניתן שתי דוגמאות, זיתים. נכון? נכון אתם יודעים את זה? זיתים. מה? יפה, זאת אומרת, שמן זית, אם אתה שם אותם בשמן זית, בסדר. אבל זיתים, זיתים, לא אוכלים אותם. יש מקפידים לא לאכול כמה זיתים? שבע, מאיפה המספר שבע? אתם לא יודעים. אבל תעשו את זה עבודה. תבדקו, מאיפה המספר שבע? אני לא בטוח שמספר שבע זה מדויק. אבל תבדקו אם יש איזה מקור. שנייה. הדבר השני, נו, מה אוכלים שמי קשור לשכחה? מה? מה? אחד הזיתים, ברוך הצהריים. אלה הזיתים? איברים פנימיים של בהמה מביא השח. בסימן צדי ב' שזה גורם לשכחה. מה זה איברים פנימיים? מוח לב. אומנם כבד, הרבה אוכלים, זה בעיה רצינית, איך להכשיר כבד, זה בעזרת השם עוד נלמד בשיעורים פה, כי זה חתיכת סיפור. להכשיר כבד, זה צריך לדעת בדיוק מה עושים, אבל זה בעזרת השם, נלמד את זה, נלמד את זה פה במסגרת הזאת, כשנדבר על הכשרת בשר. אבל, דברים שגורמים לשכחה, יש מי שלא אוכל דברים פנימיים של בהמות. דבר אחרון אחרון, עד שמסתיים השיעור, זה אוכלים בשירותים. לא מכניסים אוכלים בשירותים. למה? זה לא אוכלים בשירותים כמובן, וגם לא מכניסים אוכלים בשירותים. שירותים זה רוח רעה, ולכן לא מכניסים אוכלים בשירותים. מי שיש לו בוידם בשירותים, פעם היה בוידם בשירותים, והיו שמים קופסות שימורים, זה עובדי אמיתי, כי זה סגור בכל צד, אבל באופן כללי ודאי שלא מכניסים אוכל לשירותים. אני רוצה לספר סיפור בשתי דקות שנשאר לי. סיפור בשתי דקות שנשאר לי. הנפילת ידיים בבוקר זה גם בגלל רוח רעה. אומנם יש איזה כמה טעמים, אמרתם את זה בתחילת אור החיים, מביאים הטעמים, הרשב"א והראש, נכון? נקיות, נכון? מכירים את זה? אבל בכל אופן, יש דין שנקרא רוח רעה של הידיים. ולכן, במקומות קדושים, שמים קערה על יד המיטה עם מים, ובבוקר נוטלים מיד על יד המיטה כדי לא לעשות דלת אמות בלי נטילת ידיים. אומנם יש לזה הרבה דיונים, האם בית נחשב דלת אמות, האם אתה הולך דלת אמות, האם זה, וגם בישיבות, תמיד זה בעיה, בגלל שתמיד מישהו נתקל בקערה שלך, ובסוף כל המים עפים, וכיסו בלגן. אבל יש סיפור שחייבים להכיר, אולי אתם מכירים אותו, אולי אתם סיפרתי אותו, אבל זה סיפור חשוב. זה סיפור שהוא מסופר דור אחר דור. דור אחר דור עד הגאון. מה היה סיפור? בווילנה היה בית ספר לכמורה. מכירים? היה בית ספר לכמורה גדול. שכמרים מכל העולם היו באים ללמוד כמורה בווילנה. והיה שם אחד שלמד שם והיה מאוד מוכשר. ויום אחד הוא יצא, ירד עם הבגדים המיוחדים של הכמורה, ירד במדרגות של האוניברסיטת הכמורה, והוא רואה מלא אנשים מרביצים לילדה קטנה. הוא הבין, דת החסד והחמלה, שזה הנצור, דרך המקומי, ולכן הוא עצר את הכל, ואמר, מה קרה? אמרו לו, מה זאת אומרת, מה קרה? יש פה ילדה יהודיה, שהיא נכנסה לרחוב שאסור ליהודים להיכנס, ולכן, באופן פשוט, לפי החוק, צריך, בקיצור, הבן אדם הזה, שהיה די מופתע מהסיפור, עצר את האירוע, פיזר את האנשים, והילדה הזאת, בקושי ידעה מי נגד מי, הוא שאל אותה, מאיפה את? מה? היא אמרה, אני בא מזה כפר, קרוב לווילנה, אמא שלי חולה, ואבא שלי שלח אותי לבקש ברכה מהגאון. הוא אומר, מי זה הבן אדם הזה? הוא אומר, מה זה הגאון? הגאון זה מי שיכול להתפלל על אמא שלי ולרפות אותה. טוב. הבן אדם הזה, זה עשה לו משהו בראש. ויום אחד, בלילה, דפק בדלת של הגאון מבינה. ואמר לו, אני רוצה לדבר איתך. ודיברו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, והאדם הזה הבין שהגאון הזה הוא באמת גאון, הוא באמת עמוק בטירוף, והוא החליט להתגייר. והגאון מבינה אמר לו, אתה רוצה להתגייר? תלך לאמסטרדם? ושם תתגייר. אם אתה נשאר פה, יערבו. בן אדם יום אחד נעלם, נעלם כלא היה. הגיע לאמסטרדם, התגייר, ולמד שם תורה. וכל הכנסייה הנוצרית חיפשה אותו. הבינו שיש פה משהו, אבל לא מצאו אותו. ולדאבון לב, יום אחד הוא חזר לווילנה, כדי לפגוש שוב את הגאון, ויהודי הלשין עליו. לכנסייה, תמורה, דולר, ומטריה המלאק, והוא נתפס ונהרג על קידוש השם ביום טוב שני של גלויות של שבועות בשנת, אני לא זוכר שבדיוק, 1700 ומשהו, 80 ומשהו, והוא נהרג על קידוש השם. היה עד לרצח שלו על ידי הכנסייה הנוצרית, היה שם אחד מתלמידי הגאון מווילנה, הוא מספר את הסיפור הזה, קוראים לו בעל יסוד בשורש העבודה, הוא היה שם, והוא היה צריך או להתנצר, זאת אומרת, או לכפור ביהדות, או למות, והוא מת על קידוש השם. כשהוא בא לספר לגאון שהוא נהרג על קידוש השם, הגאון אמר שבטלה הרוח רעה שעל הידיים של הבוקר. כך הוא אמר. עכשיו, אל תשאלו אותי למה זה ככה, כי אני ודאי לא יודע. אם הגאון אמר, אז אני ודאי לא יודע, וגם זה חידוש עצום. אבל על זה סומכים הרבה פעמים לא לטול ידיים על יד המיטה. אז קמים, הולכים לשירותים, הולכים לאמבטיה, הולכים פה בבעיה עם השירותים באמבטיה, זה תמיד בעיה פה, אתם הולכים לדעת. אבל אז נותנים ידיים במקום אחר. אבל ככה הגאון אמר, שבטלה הרוח רעה של הידיים. איך הוא ידע ומה הוא ידע? כמובן, אנחנו אנשים בגובי הקיר, אנחנו יכולים לדעת. לכן מי שסומך על זה, זה דור אחר דור. עד דורות האחרונים, סיפור את הסיפור הזה.